וידבר אדוני אל משה בערבות מואב על ירדן יריחו לימו. כשמגיעים לאותה תחנה אחרונה על ירדן יריחו, איך היא תוארה התחנה הזאת? ויחנו על הירדן. אם תסתכלו רגע על התחנה הזאת, פסוקים ממחת, ממתת, ויסעו מהרי העברים ויחנו בערבות מואב על ירדן יריחו. אגב, מאיר, שמה לכם, היום ראיתי הודעה ששלחת לי השבוע, לא ראיתי, בין הדברים מן הסתם גם זה ייכנס. ויחנו על הירדן, על אותו ירדן יריחו, מבית הישימות עד אבל השיטים בערבות מואב. ומה קרה שם בשיטים, בתחנה האחרונה, כולנו זוכרים. נכון? שם ניתן את המצווה הבאה. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם. כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען. רשי. כי אתם עוברים את הירדן וגומר, והורשתם וגומר. קודם כל רשי על כי אתם עוברים את הירדן. רואים את רשי בפסוק נון א', רשי. תראו בפנים. והלא כמה פעמים הוזהרו על כך. הרבה פעמים הוזהרו שכשעוברים את הירדן, אז בשביל מה עוד פעם להזכיר כי אתם עוברים את הירדן, כי אתם עוברים את הירדן? אלא כך אמר להם משה. כשאתם עוברים בירדן ביבשה, על מנת כן תעברו. ואם לאו, מים באים ושוטפים אתכם. וכן מצינו שאמר להם יהושע, בעודם בירדן. זאת אומרת, הדבר שאותו אני הולך להגיד לכם, על מנת כן אתם עוברים את הירדן. ואם לאו, תישארו פה. שהמים ישטפו ולא תיכנסו לארץ. מה? והורשתם רשי והורשתם וגירשתם. אגב, המילה להוריש בספר במדבר הופיע כמה פעמים. אתם זוכרים את כלב בן יפונה שכולם מדברים על זה שהוא זוכה בחברון? אז אצלו כתוב בפסוק, ועבדי חלב עקב הייתה רוח אחרת אמו. הוא שונה מכל המרגלים. זה דבר מדהים. וימלא אחריי, ואביא אותי ולארץ אשר בא שמה, טוב, נו, וזרעו יורישנה. היכולת שלו אל מול המרגלים היא היכולת לעמוד בהורשה. ורשי מיד אומר, וזרעו יורישנה, כתרגומו יתרחינה, באקטיבי. יורישו את הענקים ואת העם אשר בא, ואין לתרגמו יירשנה. לא, הוא מגיע, הזרעו, הוא מתחיל, והוא וזרעו עושים את זה אחר כך, נכון? כלב בן 85, הוא וזרעו. זה הוא, אבל זה הוא וזרעו. וזרעו יורישנה, זאת אומרת, היכולת הזאת להוריש, היא בעצם הבסיס לכניסה לארץ, הבסיס להצדקה את הארץ. אנחנו נוגעים פה במשהו שאנחנו לא אוהבים לגעת בו. כי להוריש זה טרנספר, זה בכלל לא אנחנו, זה מפלגה אחרת. זה לא... והגיע הזמן לדבר מקראית. מותר לדבר קצת קודש. לא כל הזמן לדבר רק איך זה נראה יפה מבחינת המערכונים. הגיע הזמן גם פעם לדבר תורה. וזרעו יורישנה, זה כלב. כולם התפעלו בשבוע שעבר מעבר הירדן המזרחי. נכון? חצי שבט המנשה, בני מחיר, חוות יאיר. מה קרה שם? נו, איך כתוב שם? כתוב שם שהם הגיעו, ומה הדבר הראשון שהם עשו? ואיך? ויורש את האמורי. וילכו בני מחיר בן מנשה גלעדה, וילכדוה, ויורש את האמורי אשר בא. ורשי כאילו לא אמר לנו כבר, הוא כל פעם חוזר על זה. ויורש כתרגומו ותריך. שתיבת ריש משמשת שתי חלוקות, לשון ירושה ולשון הורשה. שתיבת ריש משמשת שתי הוראות, שתי חלוקות, לשון ירושה ולשון הורשה. עבור תלמור רשה שאמרנו, הוא המהות. ועכשיו הוא אומר כך, כשאתם עוברים את הירדן, ואם אתם לא תקלטו מה שאני אומר, אז מים באים ושוטפים אתכם. כי אתם לא תוכלו להיות פה. מה יהיה אז? כשתבואו, תראו שם את יושבי הארץ. א', ואיבדתם את כל מסקיותם ואת כל צלמי מסיכותם תאבדו. בפשטות, מדבר המקרא הזה על עובדי עבודה זרה במובן הקלאסי של עבודה זרה. יש להם פסלים, יש להם מסיכות, יש להם עבודה זרה. ואת כל במותם תשמידו. עברית אחרת. לצורך מה אתם עוברים את הירדן? האם אתם עוברים את הירדן כדי להקים פה בית תפילה לכל העמים? או שאתם עוברים את הירדן, אני מדבר עכשיו עברית מאוד פשוטה של 11:30 בלילה. או שאתם עוברים את הירדן כדי להקים בית לאומי. מקלט, בטוח, זה מכובד מאוד, אני לא אומר שלא. מקום מכובד שבאים להיות בו. אם אתם עוברים את הירדן כדי להקים מקלט, המים ישטפו אתכם. מוקדם או מאוחר, המים ישטפו אתכם. אם אתם רוצים להיות עם זרעו של כלב, שאפיונו הוא וזרעו יורישנה, זה מדהים, זה האפיון, רק עכשיו שמתי לב למשפט הזה. האפיון של זרע כלב, הייתי חושב שאפיונו הוא אוהב הארץ, אוהב חברון, מוריש, לא יפה. מוריש זה מי שממשיך את מה שמשה נתן לו. הוא משבר את הפסלים. הוא יודע מה הוא בא לעשות פה. זאת ארץ השם, והוא בא להקים פה בית תפילה לכל העמים. וממילא, הוא מוריש את כל מה שלא מאפשר לדבר הזה להופיע. על מנת לרשת. אגב, מה הוא יעשה כשהוא יירש? הוא ייקח את כל אותם עובדי עבודה זרה, וינסה ללמד אותם 7 מצוות בני נוח, ואולי הם יהיו גרים תושבים נפלאים. זה באותה תורה. אבל הוא יודע מה הוא עושה פה. אחרת, כך כתוב פה, תגידו לי את ההיגיון, למה אתם עוברים את הירדן? יש פה 300 מיליון ערבים מסביב. אתם השתגעתם. בשביל מה אתם עוברים את הירדן? כי אתם מתגעגעים לנוף. בוא נדבר עברית. והורשתם את הארץ וישבתם בה. יש רמב"ן ידוע שלומד בפרשה הזאת, בפסוק הזה, את מצוות יישוב הארץ. כי כתוב וישבתם בה. אבל הרמב"ן מנוגד לפשט שרש"י דורש שנבין פה. המצוות עשה היא גדולה מאוד. אבל מבחינת פשוטו של מקרא, בא רש"י ואומר, לא כמו הרמב"ן, לא יכול להיות שזה הפשט. מבחינת פשוטו של מקרא, זה לא קשור להלכה. אומר הרמב"ן, לפי רש"י היה צריך להיות כתוב, והורשתם את הארץ once, וישבתם בה. מצוות עשה לשבת. תראו את רש"י. והורשתם את הארץ וישבתם בה, אומר רש"י, פסוק נ"ג. והורשתם אותה מיושביה, ואז וישבתם בה. תוכלו להתקיים בה. ואם לאו, לא תוכלו להתקיים בה. זה לא שתי מצוות, זה לא מצווה בכלל וישבתם בה לפי הפשט. וישבתם בה פה זה לא מצווה. זה תוצאה בלתי אפשרית ללא הורשה. כמו שממצרים צריך לצאת כל הזמן, כל הזמן הארץ הזאת היא ארץ מורשה, זה לשון הווה. כל הזמן אתה אמור להוריש ולשבת. ובשנייה שאתה מוותר על ההורשה, אתה לא תצליח לשבת. ההורשה היא באה לעשות את הבירור הבא. למה אתם עוברים את הירדן? תגידי לי. למה אתם עוברים את הירדן? מה הצורך? מה העניין? לשם מה עוברים את הירדן? התורה לא עוסקת בלעבור את הירדן, התורה עוסקת בלצאת ממצרים, התורה עוסקת בחודש הזה לכם ראש חודשים, התורה עוסקת בפרעו ומשה, התורה עוסקת באברהם, התורה עוסקת בברית בין הבתרים, התורה עוסקת בזה שכל הדבר הגדול הזה יש מקום שממנו מגלים את זה. את מה? את אין עוד מלבדו. את אין עוד מלבדו. ציון היא ירושלים. ולא פחות מאשר את אין עוד מלבדו. והארץ הזאת היא המקום שממנו צריך לגלות לעולם שהאין עוד מלבדו יכול לבוא לידי ביטוי במדינה, בממלכת כהנים, בגוי קדוש, במציאות ממשית. זה הבירור. ואם לא תורישו, אז מה יקרה? עוד מעט נגיע לפסוק נון ד' שאני קופץ עליו לשנייה, פסוק נון ה'. ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם ולצנינים בצידיכם. אני אמרתי לחבר'ה השבוע, אני לא יודע אם באיזשהו שלב בעולם הבינו את המשפט הזה כמו השבוע הזה. סיקים בעיניכם, תראו את רש"י. והיה אשר תותירו מהם יהיה לכם לרעה, ומה יהיה לסיקים בעיניכם, ליתידות המנקרים עיניכם, יתידות שמנקרים לכם כל הזמן את העיניים. זה ביטוי כללי של מלחמה. תרגום של יתידות סיקיה. עוד רגע נחזור למילה הזאת, סיקים. ולצנינים בצידיכם רשי, ולצנינים פותרים בו, הפותרים לשון מסוחת קוצים. זה פסוק נון ה' ברשי. פותרים בו, הפותרים, לא משנה בפנים, תשמעו בעל פה. פותרים בו, הפותרים לשון מסוחת קוצים. קוצים. מסוחה. הסוחכת אתכם לסגור ולכלוא אתכם מעין יוצא בבא. אתה ריבון קלו. אתה ריבוני קלו. וצררו אתכם, צררו אתכם. צררו הצוררים האלה, צררו אתכם רש"י כתרגומו. מסביר רש"י מה זה כתרגומו? ויעיקון לכון. יעיקון לכון זה לא מלשון איבה, שנאה, זה מועקה, 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 מועקה. זה בלי סוף, מועקה, כל הזמן. וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. לא מדובר על מי שלא יושב. יושבים לגמרי, מדשאות פורחות. הדגל בראש התורן. אתם מדברים ישראלית, חיים יהודית, הכל באווירה מצוינת. ואתם לא מבינים מאיפה בכלל. יש עכברים שמעיקים והם מסוחת קוצים. תזכרו את הביטויים. שסוגרת אתכם וקולט אתכם, כלוב של זהב. ויש להם יתידות שמנקרים את עיניכם. איזה מי ביטוי זה? יתידות שמנקרים את העיניים זה יתידות שלא מאפשרים לנו לראות. אתם יודעים שבשביל להגיע לגאולה הזאת צריך לתחזן העינינו. הם לא מאפשרים מה שנקרא ויטנקוק. הם לא מאפשרים ראייה לעומק. הם לא מאפשרים לך. אתה רואה ומתבלבל, רואה ומתבלבל. זה יתידות שמנקרים את העיניים. אתה בסדר, אבל זה כל הזמן מנקר לך את העיניים. זה קוצים. זה אגב ביטויים של דבר מאוד מעניין הכל. והיה אשר, מה היה הביטוי שהתחיל הפסוק? והיה אשר תותירו. המילה תותירו פירושה בלשון נותר. אפילו פחות משארית. אתם יודעים מה עושים עם הנותר? באש תשרופו. הנותר זה משהו שאתה לא סופר בדרך כלל. הנותר. והיה אשר תותירו.
אחרי הגלות היו פה הרבה.
נכון.
אבל לא נותרים.
עכשיו תשמע מה זה נותרים. אתם תגיעו לארץ, וקודם כל תעשו מלחמה בדברים המשמעותיים. יש צבאות, יש מדינות, מול זה צריך להילחם. אני הולך להגיד דברים קשים עכשיו. נגענו בהם קצת, אבל הם כל כך חשובים שצריך לדבר בהם. איך את קוראת לזה בתיה תמיד? מילון. לחבס את המילים. לא להיבהל מהמילון החדש. מששת הימים, יש משפט בסיס שמי שלא אומר אותו, נחשב תבוסתן. מדינת ישראל לא בסכנה קיומית. מי שלא יודע את זה, נאמן אותו ושיגיד את זה באמצע הלילה. מדינת ישראל לא בסכנה קיומית. היינו בסכנה קיומית, בגלות הייתה סכנה קיומית, עכשיו אין סכנה קיומית. יש פה כל מיני כאלה שנותרו. תותירו לך. ולא תותירו, כמו ולא תתורו כאלה, כל מיני תותירו לך נשארו פה קטנים כאלה, ארגוני כאלה, ארגונים כאלה, פדיונים קראנו, כל מיני שמות. אבל אין סכנה קיומית. ואם אתה לא אומר כך, אז אתה לא בסדר. אז אני לא בסדר. אני עבדכם סבור שיש דבר אחד בעולם שאין לו סכנה קיומית. הקדוש ברוך הוא. וכיוון שישראל אורייתא וקדשא בריך הוא, אז ממילא לנצח ישראל ולתורת ישראל אין סכנה קיומית. למה? כי כל עוד פה זה מוצאיהם למסעיהם על פי השם. לא כי הלוחות קדושים. כשמשה רבינו ירד מההר וחשב שאנחנו מעריכים את משה יותר מדי, הוא שבר את הלוחות. איך אומר המשך חוכמה? כדי שלא יעבדו ללוחות במקום שיעבדו לו. אין קיומיות לכלום, רק לקדוש ברוך הוא. הוא מחויב המציאות. והקדוש ברוך הוא קבע שנצח ישראל ותורת ישראל זה הוא. לכן כששואלים אותי אם יש סכנה קיומית לעם ישראל, כפירה, ברור שלא. ברור שאין סכנה קיומית. כששאלו יהודי מאמין בתוככי השואה אם יש סכנה קיומית לעם היהודי, ברור שלא. סכנה קיומית לנצח ישראל? ברור שלא. צריך עוצמה כדי להגיד את זה, אבל זה תמיד היה ברור. סכנה קיומית, נצח ישראל ישקר? ברור שלא. זהו, זה סוף הדבר שאין לו סכנה קיומית. אנחנו במסעות, ובמסעות האלה, הסכנה הגדולה ביותר היא להיכנס לחנייה, לעשות פרקינג, להחליף את אלה מסעי לאלה חניות, ובחנייה להגיד שזה לא משמעותי. אני שולט בעניין. זה לא משמעותי. מצוות ההורשה ומצוות הישיבה הם לא שתי תקופות. הם כל הזמן. כמו שבמלחמה יש שתי מצוות, האחת להילחם והשנייה להוציא תיבה לרחובה של עיר ולעשות חשבון נפש על מה המלחמה, כך במצוות ישיבת הארץ יש שתי פעולות, האחת להוריש והשנייה לשבת. ואם לא תורישו, לא תשבו. אלה שתותירו, יבנו לא עלינו את מה. לא עלינו, תחתינו. יודעים למה? לא צריך לתפוס, זה כל כך פשוט, אבל אנחנו חייבים להבין את זה. עוברים את הירדן בשביל מה? האם עוברים את הירדן כדי להקים פה, אני היה מאוחר, נדבר ישר עברית. אני חושב שמדינת ישראל הוקמה פעמיים. דיברנו על זה ביום שלישי. אני חושב שמדינת ישראל תיבנה ותיכונן ושתזכה להיות המדינה שתביא משיח בעולם מהר. הוקמה פעמיים. הפעם הראשונה היא הוקמה בתשח"ט. והפעם השנייה היא הוקמה בתשכ"ז. היא הוקמה פעמיים. אני אסביר מה אני מתכוון. בפעם הראשונה היא הוקמה בה' אייר תשח"ט. יש כאן מי שיכולים להזכיר את זה. בבית המשכיות בתל אביב. בפעם השנייה היא הוקמה שפתאום כל המציאות התהפכה. כל המציאות הפכה על הפנים. ובין הפעם הראשונה לפעם השנייה עברה תקופה חשובה, אבל צריך להבין שמהפעם השנייה ועד עכשיו זה כבר כמעט פי שלוש ממה שהיה באמצע. בין תש"ח לתשכ"ז עברו 19 שנה. אנחנו כבר 47 שנה אחרי תשכ"ז. בתש"ח הוקמה מדינה שברקע שלה היה היציאה מהפתרון הסופי. לא היה דבר ברור ומוצדק יותר וצועק יותר בעולם מזה שלעם הזה מגיע בית. היא הוקמה בידיעה שברגע שיכריזו עליה כל הרדיוס הזה יילחם בה, והיא הוקמה במסירות נפש שאי אפשר לתאר לכם. היא הוקמה מרצונו המלא של כל מי שהחליט להקים אותה. מי שהחליט להקים אותה, הכוונה היא כל היישוב היהודי שהיה פה ורצה להקים אותה. מרצונו פירושו ממסירות נפש שלה. תשאלו את מי שהיו אז. אזרחים יצאו למלחמות אז כמו החיילים. אמת או לא, בתיה? כך היא הוקמה. היא הוקמה בברירות שאנחנו זכאים בזכות הבסיסית ביותר, ההיסטורית, היהודית, מוסר הנביאים, כל מה שאתם רוצים, כל האמת, כל התמימות, כל הנאיביות, כל הצדק העולמי שיכול להיות היה מרוכז פה, לעם הזה מגיע בית. כשהיא הוקמה, קרה פה משהו שאני עליו אומר הלל ב-AER, ואילו הייתי יכול הייתי אומר כל יום פעמיים. קמה קבוצה של יהודים שהחליטה שהיא תגן על כל יהודי בעולם, ושבארץ הזאת הוקם בית שההגדרה שלו היא בית לכל היהודים. כל יהודי יכול לדפוק פה ולהיכנס. ותפקידה של הקבוצה שנמצאת פה, קבוצת שרידי חרב, קבוצה נאיבית שעוד לא ידעה לחימה, התפקיד של הקבוצה הזאת של ה-600,000 יהודים, אנשים, נשים וטף שנמצאים פה, זה להגן על כל יהודי בעולם. זה דבר שאי אפשר לתפוס אותו בכלל. ככה החליט החבורה. זה אי אפשר לתפוס. אם היו מספרים לכם סיפור כזה הייתם אומרים שאנשים מטורפים מספרים את זה. אלה היו ניצולי שואה שהכריזו שהם עם הרוגטקה שלהם יגנו על יהודים בדרום אמריקה. הם לא ידעו איפה זה. זה היה בתשח"ט. זאת הייתה מדינה ומלחמה שאנחנו יזמנו. אנחנו יזמנו. ידענו מפורשות, גולדה הייתה אז מי שתתמנה בהמשך לשרת החוץ, והיא יוצאת בשליחות לאבדאללה בירדן וחוזרת ביום שישי ומודיעה שאם אנחנו נכריז על מדינה כולם תוקפים אותנו, זה מהווה את ההסבר ללמה כדאי לעשות את זה ומהר, וערב שבס מכריזים על מדינה. ברור לחלוטין לאן נכנסת, אין שאלות. בתפשין כבזיין, 19 שנה אחר כך, הגיעה מלחמה שאף אחד לא רצה. אף אחד לא תכנן אותה. בניגלה, איזה מישהו ממצרים סגר את מצרי טיראן. הגיעה מלחמה שאף אחד לא רצה, והדבר המרכזי שעשינו היה לצמצם אויבים, שירדן לא תתערב. שעיראק לא תתערב, שלא יהיה גזרה צפונית. אבל המלחמה תפסה מכל הגזרות. תוך פחות משבוע ישבנו בחבל ארץ פי ארבע גדול ממה שהיינו לפניהם. תוך פחות משבוע היינו בירושלים, בחברון, בשכם, ברמת הגולן, בעזה, בכל סיני. כל סיני, עד למטה, 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 שער המשך. פחות משבוע אנחנו נמצאים בכמה פעמים מדינת ישראל הקודמת, כולל סיני. ובעיקר, אותם דברים אוטופיים של הכותל, לא עליכם הר הבית, שכם, חברון, הופכים בלי שום תוכנית לעובדה שנמצאת אצלך ביד. לחמנייה כזאת חמה, ותעשה איתה מה שאתה רוצה. הייתי מאוד זקן, הייתי אז בסוף כיתה ב'. הסתובבנו בשוק בחברון כמו הגנרלים של צבא ארצות הברית. ברגל לבד. לפני כיתה ג' בחופש. העולם חיכה למשהו ואנחנו הגענו לקפנדריה היסטורית, קרא לזה אחרי זה ישראל אלדד. קפנדריה היסטורית, קפיצת דרך, שבאמת, באמת, באמת אפשר להבין מה קרה בה. אגב, לחלק מהמקומות שהגענו, הגענו, לרוב המקומות שהגענו, הגענו בלי לתכנן בכלל. בלי שום תוכנית. לחלק מהמקומות שהגענו, הגענו בשונה לחלוטין מכל פעולה אחרת של צה"ל. זאת אומרת, נכנסנו לירושלים, למשל, כמתקיפים, לא כמגינים. לא הייתה שם שום מלחמת הגנה. הייתה החלטה, מעל הגג של רוקפלר, שנכנסים ללוחמה בשטח בנוי, מכירים את העיר העתיקה? שנכנסים לשם כי רוצים להגיע לכותל. לא, כי רוצים להגיע להר הבית. אז הגענו להר הבית, ומי שישמע את הקלטת, הגענו להר הבית, ומיד כשהגענו להר, ירדנו לכותל. אנשים מתבלבלים, הם חושבים שהגענו לכותל. אף אחד לא הגיע לכותל, הגענו להר. ואז אמרנו, טעות, 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 התכוונו לחצר. וירדנו למטה. באותו רגע, בתוכנו, אני לא מדבר עכשיו על ציבורים שונים, אני מדבר עליי. בתוכנו פתאום נוצרו שני תפקידים. בלי שידענו, לקח לנו שנים לגלות את זה. עוד הרבה לפני שנגמרה המלחמה, עוד לפני תום המלחמה, כבר ישבו אנשים הכי חשובים מבינינו, ורצו למנהיגי האומות ושאלו רק מי מוכן לקבל ברבע מחיר, באפס חינם, את הכל חזרה. בעיקר את ירושלים. היום הכל מתועד. לא על זה דיברנו לך. אני אגב מאוד מעריך את התפיסה הזו. אני חושב שהיא אסונית, אבל אני מאוד מעריך אותה, אני מאוד מבין אותה. אני חושב שמי שעשה את זה, זה מבוגר אחראי. אתם לא תהיו מסוגלים להתמודד עם זה. אתם, אנחנו. אנחנו עוד לא נמצאים בבזרעו יורישנה. אנחנו עוד לא שם. זה ממש לא מה שתכננו. אנחנו לא נמצאים במקום של בזרעו יורישנה. ולכן?
למה לא?
למה לא היינו בתפשין כבסיים בבזרעו יורישנה? כי היינו 19 שנה אחרי השואה. לא, עובדתי, עד היום למה לא? זה שני דברים אחרים, כי כשהכרזנו על מדינה, הכרזנו על מדינת תל אביב. תשמע טוב טוב. לא הכרזנו על מדינת ירושלים. ולא על מדינת חברון. זה שונה לחלוטין. וכשהכרזנו על מדינה, בוא נדבר עברית, שהזקנים יגידו אם זה נכון או לא, או-הו, איזה הורשה הייתה פה. או-הו, איזה הורשה הייתה פה. מה זה הורשה? יש כאן חבר'ה שנוסעים לקריית שמונה אחר כך. תגידו, איך בכביש אין מפה עד קריית שמונה יישוב ערבי אחד? זה טעות? מה קרה? מעניין, כמה, איך שלא אומרים בכל? מה קרה? פינוקיו בא בלילה, איך זה קרה? אז אולי היום, כשתיסעו לקריית שמונה, תעברו מוודי חמם. תראו לאן העבירו חלק. אבל אל תספרו להורים ואל תגידו שאמרנו. כי זה לא יפה. מה אתם מדברים בכלל? יפו, אקו, צפה, על מה אתם מדברים? למישהו היה ספק בכלל בהורשה? פשוט לגמרי. אבל פשוט ממוקד, מוגדר, וטוב בדיעבד, בדיעבד, טוב שילו שזה בלי שילו. טוב שזה בלי שכם, טוב שזה בלי שילו, זה יישאר רעיון. זה יישאר חלום מדהים, יפה. שנמשיך לחלום עליו. פתאום, באמת בלי לקבל אישור, מתערב הקודש ברוך הוא, ככה, בלי להודיע, אפילו דקה מראש, ויוצא מחט כדי לכבוש את, כדי לנחות באל הריש, ופתאום אומרים לו שהוא צריך בעצם לנסוע לירושלים ולהגיע לרבית. אבל אין לו מפה. אין לו מפה, יש לו מפה לשבת. אין לו מפה, יש לו מפה של אל הריש, הוא לא יודע מה עושים. אז שואלים את הזקנות בבית הכרם, איך מגיעים? עיקר הקורבנות. שהיו במלחמה על ירושלים, היו בבלבולים של הכבישים בכניסה. בפנים, אף יריח. אי אפשר לתפוס את זה. אי אפשר להבין את זה. אנחנו רואים עכשיו מה זה לוחמה בשטח בנוי. אי אפשר להבין את זה בכלל. דגלים לבנים. סיפרתי לחבר'ה השבוע, אני עצמי, ישבתי פעם עם מי שהיה מפקד גייסות השריון, המיתולוגי, בריל, בר כוכבה, מוישה בר כוכבה. והגיע פעם ליום ירושלים ודיברנו ואני נתתי הרצאה על, על, על תפיסות ערכיות ורוחניות ואחרי זה הוא היה צריך לדבר על ההיסטוריה של מלחמת ששת הימים. הוא היה המחט שכבש את כל השטח מירושלים עד ג'נין. עמד בריל. גנרל פנסיונר, יכול לדבר דוגרי, שריונר אמיתי, אמר חבר'ה, את החלק המעשי כבר דובר, הרב דיבר מקודם, אני יכול לדבר רק על החלק הרוחני. מאיפה אני יודע מה היה במלחמה? אנחנו לחמנו, ולפי הדגלים הלבנים הבנתי איך קוראים לכפר. אני לא יודע שמות של כפרים, לא יודע, לא הייתי שם בכלל. תוך כדי לחימה הסבירו לי באיזה אזור אני. אין אייפונים, אין GPS'ים. זה בטלפון, ככה. אתם זוכרים שעשו ככה? דגלים לבנים, ויגן? עכשיו, מה שהגענו היה לפי הכביסה שהם הרימו. אתה תוך שבוע, תוך שבוע, אנשים לא מבינים את זה, נמצא במקום חדש לגמרי. כל זוג אחרי טראומה כזאת היה מתחיל טיפול משפחתי. מה עושים עכשיו עם זה? מה עושים אחר בבוקר? זה עולם חדש. הבית תפילה לכל העמים מוכן לך על מגש של כסף. מה עושים שם? באותו רגע נוצר המיתוס הזה שהסכנה הקיומית חלפה. מאותה שנייה אנחנו עם חזק שחולש על כל מה שהוא צריך, יש לו רזרבות אם הוא יצטרך לתת מתנות, ואין סכנה קיומית. יש מרחב, יש שטח, יש... אין סכנה קיומית. האין סכנה קיומית הזה אומר שמה שיש זה כל מיני דברים שהם קטנים, הם מיותרים. אתם יודעים מה קרה לנו השבוע? ובשבוע שעבר? פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם. ועוד איזה עם. המלחמה של עכשיו היא פי מיליון מוצדקת ממלחמת ששת הימים. לירושלים נכנסנו כי איזשהו רוח אלוקית שפיעמה לרבין, לראש הממשלה, אשכול, איזושהי רוח אלוקית שאף אחד לא יכול להבין אותה בתדרוך ברוקפלר אמרה, הולכים פנימה לתוך הכותל. שום איום לא היה משם. לא לפי רוח צהל. לא לפי מה שמלמדים אותנו בשום מורשת קרב. עכשיו? יש דיון בכלל? היא הייתה מלחמה דלוקס. מלחמה להתעניינות. יחסית לעכשיו? ללחימה האמיתית עכשיו, עכברים מתחת לבית. מי הקים את העכברים? אלה אשר תותירו. אלה שהתייחסנו אליהם כאל נותר. על הנותר הזה אמרנו, תקשיבו למילים של אנשים שאין להם סכנה קיומית. הכדור הראשון שהיא ירה, אנחנו מחסלים תוך שנייה. אבן לא תזרק. אני מצטט מילים מה-40 שנה האחרונות. אבן! אין כדור! אין סכנה קיומית. אני אומר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה שאני יכול להגיד בכל רם, יש סכנה קיומית. אשראי, עכשיו אני נהיה ציוני. יש סכנה קיומית למדינת ישראל. אני גם מדבר יותר חריף. לא נכון שלא יכולה להיות גלות. הייתה. אני הייתי בה בתשעה באב לפני 10 שנים, קצת יותר, בגוש קטיף. אני מדבר חריף, מילים שלא אמרתי. יכולה להיות. היא הייתה מאותם מקומות שעכשיו יש שם את מה שיש. גלות לא חייבת להיות על ידי נבוכדנצר. גלות זה לגלות, כי אתה לא מאמין ביכולת שלך להוריש. המרגלים לא אמרו שארץ ישראל לא שייכת לעם ישראל, אלא אמרו שאין לנו כוח להוריש. הם מעולם לא אמרו שזה לא שייך לנו. הם אמרו שזה שייך, והם אמרו שהשם אלוקי ישראל, והם דיברו מילים יפות, והם נתנו נאומים. אבל הם אמרו שאנחנו לא יכולים לעלות ולא נוכל לרשת ולא נוכל להוריש. וכלב אמר שנוכל להוריש ולרשת. והיה אשר תותירו, והיה לסיכים בעיניכם, ולצנינים בצדיכם. קוצים זה כלום, זה סתם קוצים. זה שטויות קוצים. מה כבר יכולים לעשות קוצים? זה קוצים. זה לא צבא. זה לא מדינה. זה לא מדינה. זה קוצים שמייצגים את כל המדינות. זה קוצים. שהאש האיראנית והקטרית וכל המפלצות עלי אדמות עוברים דרכם. וכשיש מלחמה גדולה בעולם, אתה חייב בעל כורחך לברר לעצמך למה אתה עובר את הירדן. אין ברירה. ותראו איזה עוצמות פתאום מתגלות. למה אני עובר את הירדן? וכשיש מלחמה גדולה בעולם, יש כל הזמן קול כזה. בדרך כלל זה איזה מין תומעת קרי כזאת, שמתגלה בכל מיני צורות. קרים כאלה, שבא ואומר, יום, עוד יום, מה קורה בעוד שעה? עוד חצי שעה, חצי שעה מספיק, רבע שעה, עוד שעתיים, מחר, מחר בבוקר, מחר בלילה. לך לכל הרוחות! מה מחר בבוקר, מה אתמול בבוקר? אתה יכול לחיות עם עכבר שעה? על מה אתה מדבר בכלל? יש כאן בירור אמיתי, בירור אמיתי, בירור אמיתי, והכוח האמיתי של הבירור האמיתי דוחה את כל השטויות האלה. בטח זה קשה. שנים שקיבלנו לעצמנו כהנחה שזה בסדר להגיד שהשאלה היא לא האם המלחמה צודקת, אלא מה המחיר. זה מין משפט כזה, אני בשעה 12 מרשה לעצמי לדבר חופשי. בעיניי המשפט הזה הוא משפט גס. הוא משפט מזעזע. אז מה המחיר? מה פירוש המשפט הזה? חייל אחד זה מחיר שאני לא מוכן בשבילו כלום. אז מה פירוש המושג הזה? אחד, לא, שש, מה זה, מה פירוש הביטוי הזה בכלל? מאיפה הוא בא הביטוי הגס הזה, הנאלך הזה? מאיפה זה בא הדבר הזה? אם זאת מלחמה, זאת מלחמה, ואם זאת לא מלחמה, אז פצע של אחד זה פשע. אני לא מבין את הדיון. אני לא מבין מה אומרים. לא מבין מה אומרים. שאלות מחיר נובעות מתפיסה שקיומית אין בעיה. המושכות אצלי, ואני מחליט מתי מה. עכשיו, יש בזה משהו. בהחלט, אני צריך להחליט אם אני רוצה עכשיו לתקוף בצד השני של המזרח התיכון. בהחלט. בהחלט. אבל זה כל כך מסוכן, זה כל כך שם על האמצע הזה. יש מלחמה גדולה בעולם. והורשתם את הארץ, ורק אז וישבתם בה. ואם לא תורישו, והיה אשר תותירו, והיה לסיכים בעיניכם ולצנינים בצדיכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. בעיניי היום הפשט על הארץ, זה ממש כפשוטו, בתוך הארץ. צררו אתכם פה בבפנים. למטה, אתה לא מבין איפה פנים. ואז המשפט הכי קשה, והיה כאשר דימיתי לעשות להם, השם ירחם, אעשה לכם. לחיות עם הזמן. צריך לדעת לחיות עם הזמן. להפנים. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם. מי שרוצה לחיות עם המבזקים האחרונים, אז עם כל הכבוד, הוא עושה שתי טעויות. א', כולם יודעים את זה. הוא מחליש את עצמו נונסטופ. כל הזמן הוא מחליש את עצמו. בית, מותק, בין כה בוכה, אני מדבר בגוף ראשון יחיד, בין כה בוכה אתה לא חי עם הזמן, כי המבזק האחרון הוא כבר היסטוריה. היום בעידן המדיה, אתה יודע שמה שהמבזק האחרון, כבר כולם יודעים שעתיים. אז מה, אז אתה רוצה, כלומר, אז אתה רוצה להיות היסטוריון, תוך כדי לחימה, זה הזמן להיות היסטוריון? אני אף פעם, באמת, אני לא מבין בזמן האחרון, את אלה שממש רוצים להיות מה שנקרא אונליין. אונליין פירושו לדעת מה היה לפני 200 שנה, כלומר שעתיים. אז בשביל מה? יש לי רק דרך אחת לעשות אותך רלוונטי ממש. שלישי בשלישי, שני בשני, חמישי בחמישי. תנסה פעם את התרגיל הזה. מה יש? 12 בלילה, אדם משוגע, הציע לך, ותבדוק את זה. מה אכפת לך? תנסה את התרגיל שבשני, שני. ותראה שזה מתואם לכל מבזק. כי זה לוקח אותך למוצאיהם, למסעיהם. ואלה מסעיהם למוצאיהם. אנחנו צריכים מאוד 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 להיזהר, מיד, מבטיח. אנחנו מאוד צריכים להיזהר. זאת השם, מחר, מחר שלאחר זמן, מחר, כשיבוא שלום גדול ושמחה גדולה וניצחון גדול וישועה גדולה, אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, יחזור הוויכוח הגדול. יחזרו הרגעים הקשים. היום אני יודע מאוד 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 להעריך, מאוד להעריך את מדינת תל אביב שלי. אני לא מזלזל בזה בכלל. בכלל לא. מדינת תל אביב הזאת הוקמה במסירות נפש. תפשין כפזיין לא היה התוכנית המשתפת שעליה קמה מדינת ישראל. זה לא היה בהסכמה של הדיירים. בוועד הבית, כשבאו בהתחלה, לא סוכם על זה. במחילה. בתמונות המרגשות של בן גוריון במגילת העצמאות עם הרב מימון, לא דובר על זה. בהחלט. סוכם שמתפללים על ירושלים. נכון? אני למשל מתפלל מאוד חזק על תחיית המתים. אבל לא סוכם על צפיפות אוכלוסין שכולם קמו. למרות שאני 100% שזה יהיה מחר בבוקר. אבל זה לא היה הסיכום המוניציפלי שלפיו תכננו את הטופס 4. אחרי ששת הימים, במלחמה, בן גוריון במלחמה עובר מטמורפוזה, ואז שולחים אותו להסתכלות. בן גוריון מיד אחרי המלחמה, בתוך המלחמה, בא ואומר, הגענו לחברון, וחברון צריכה להיות עיר הבירה השנייה בישראל. לא תל אביב, חברון. הוא, אבל טוב, ואז הזקן הפך להיות עם בעיות אחרות, וזהו, וסידרו לו, נתנו לו את התרופה הכחולה, סידרו לו את האדום, וזהו. גם אני, יש מקום, יש אנשים כאלה מאפסנים במקומות הנכונים. נכון? אני מדבר על לפני. אני לא מתי על אחרי תחיית המתים כבר. זה בסיס שאני היום מאוד מבין אותו. מדינת תל אביב הוקמה, אני גם לא אוהב את הביטוי הזה, אני מדבר על עצמי, אני אנסה לעשות תשובה. אני, הירושלמי, תמיד מדבר בלאג על התל אביביות הזאת. אני אומר את זה בכנות, צריך להיזהר מזה מאוד מאוד. מאוד. זאת הייתה מסירות הנפש שעליה הלכנו. אני עוד לא נולדתי אז, אני נולדתי הרבה אחרי. אבל זו הייתה מסירות נפש של מבוגרים אחראים. אתם יודעים מה היה פה תשאלו את בתיה מה היה פה. אתם יודעים מה היה פה ב-42? מה היה פה ב-43? אנחנו מבינים את המושגים האלה בכלל? לא, אני התכוונתי ל-42. 22 זה נכון? את מתכוונת למלחמת העולם הראשונה, אני התכוונתי. באתי, אני רוצה שתזכרי דברים מאז שהיית כבר זקנה. לא מאז, בשלב ההוא. אני מדבר על השלב של... אנחנו מבינים מה אנחנו מדברים היום? תראו מה קורה לנו כחברה, וטוב שזה מה שקורה לנו. תראו מה קורה לנו כחברה כשאנחנו מתמודדים עם פציעה אחת. תראו מה קורה לנו היום. היום כזאת התרגשות הייתה לנו פה במגדל, קיבלנו את אבירם דקס, את אבירם שחזר, בחוץ שכשנפצע. זה יצא, כל המושבה יצא לקבל אותו. הוא חזר, כל המושבה... אתם יודעים מה, היה בעם הזה לפני כמה שנים? אתם יודעים שב-1942-1943, בשנה הזאת של מחנות המוות ומחנות ההשמדה, להגיד, לדבר? אתם מבינים שביום הלכה עיר? במושגים של היום? אנחנו לא מבינים לך מה אנחנו מדברים הרי, לא מבינים, לא נבין, אפשר יהיה להבין, לא מבינים כלום. אבל זה לא היה פעם, וזה גם לא פלנטה אחרת. זה לא פלנטה אחרת. המגמה של העכברים הטמאים האלה פה מתחת לאדמה, רוצחי ילדיהם, שוחטי נשותיהם, המגמה של הנבלות האלה היא אותה מגמה. אגב, עם אותם מרכיבים. המרכיב המרכזי, כסף. קראו את מיין קאמפף טוב. כסף. רודולף הס, מפקד אושוויץ, זה קודם כל כסף, הרבה כסף, כסף, יהודים שווה כסף. הרבה. אחרי כסף, הרבה אחרי הילדים שלי ושלו. היטלר שלח את כל העם שלו להישחט. כדי להמשיך את הרעיון החולני שלו ולפתח את חשבון הבנק שלו. ההמשך הישיר שלהם נמצא עכשיו מתחת למנהרות. שיחנק, ההמשך הישיר שלהם נמצא שם. שום חילוק, שום פלנטה אחרת. הפלנטה האחרת נובעת מאותה תפיסה שאנחנו לא בבעיה. קיומית, זה היה פעם. אנחנו שולטים. אין עוד מלבדו. תשתחרר כבר מהשליטה. הרבה יותר קשה להשתחרר מהשליטה מאשר להשתחרר מהגויים. תשתחרר מהשליטה, תשתחרר מהתחושה הפרעונית הזאת. די כבר, אני מדבר אליי בגוף ראשון יחיד. יחיד עכשיו, אני אומר ויודע שאני עוד לא בזה. אני רק לדבר יודע. תצא מזה כבר, תצא. אתה, אין סכנה קיומית לריבונו של עולם. וממילא לכנסת ישראל ולתורת ישראל. זהו. עד שנגיע לירדן יריחו. עד שביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים. שיש מלחמה גדולה בעולם, מה זה מתעורר כוח המשיח? בעל כורחך אתה חייב לענות לשאלה הבאה בלי שקראו לך. אתה חייב לענות לשאלה האם באת הנה כדי להקים אתה את מדינת תל אביב או אתה את בית התפילה לכל העמים. כל אחד חייב לענות על זה. התל אביבי שבי והירושלמי שבי, אין לו ברירה, עכשיו הוא חייב לענות לשאלה הזאת. אין לי ברירה. כולי חייב לענות לשאלה הזאת עכשיו. למה? כי ההוא, התמה מהמנהרה, הנאצי הזה, משם זועק את השאלה הזאת ואומר מה אתה עושה פה. הוא אגב טוען טענה מאוד מוסרית. ואם קשה לך לשמוע אותה ממנו כי הוא כזה תפלצתי, וזה בסדר שקשה לשמוע ממנו. זה בסדר. זה בסדר שקשה. יעמוד פה אייכמן וייתן לי הרצאה, אני לא יכול לשמוע אותו. זה בסדר, זה בסדר גמור. לא יכול לשמוע אותו. אז אם קשה לך לשמוע, אז תשמע את זה לא ממנו. תשמע, הוא שואל שאלה מוסרית, הוא שואל שאלה מאוד חשובה. אדוני, אם לא באת להקים פה בית תפילה לכל העמים, אז מה אתה נכנס פה? סלח לי. זה הוא שואל אותך. מה אתה קופץ פה? מה באת לעצבן? אתה לבנטיני, הם היו אומרים. לך ללבנטיני. אתה אירופאי. תגיד, כדורסל, איפה אתה אוהב לשחק? בנבחרות אירופה או באסיה? אז כדורסל אתה אשכנזי. אבל פתאום אתה אסיאתי. כי אתה אוהב את ארץ ישראל, אז גם בכדורסל תבוא לשחק עם אבו דאבי. יהיה מכבי עזה מול הפועל אסבסטונים. זה אתה לא רוצה, נכון? כי אתה, אז תחליט. תחליט מה באת הנה. הוא שואל שאלות מאוד קשות, מוסריות, מאוד קשות. פעם ישבו שני בני אדם, יהודי גדול, יעקב הרצוג. יעקב הרצוג, הדוד של בוז'י, האח של חיים הרצוג, הנשיא. יעקב, בדיוק, יעקב הרצוג היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה, היה איש של גולדה ושל איש מדינאות גדול, מסבירן אדיר, יעקב הרצוג. והוא היה פעם בוויכוח, היה ויכוח גדול שאחרי זה פורסם בשני תקליטים גדולים עם טוינבי, פרופסור טוינבי מטורונטו, מקנדה. ויכוח גדול מאוד, טוינבי היה פרופסור גדול, היסטוריון אנטישמי מוצהר. מוצהר, והיה ויכוח עקרוני, מדינאי, תיאולוגי, מדהים. ובתוך הוויכוח יעקב הרצוג מצליח להביא באיזה פתוס לאמונה אדירה, אדירה, הוא היה איש אמונה עצום. תוינדי. אין לכם נעמי? זה בלעם. נו, יופי. ואז הוא אומר, ליעקב הרצוג, הוא אומר ליעקב הרצוג, תוינדי, תשמע, יעקב הרצוג מתחיל לתאר איך אנחנו רק רוצים משהו כל כך קטן, ומה אנחנו במפה בכלל, וישראל לא נכנסת לתוך המפה, אז כותבים ISR, בגלל שאין מקום באותיות, וזה עוד לפני שיש לנו הכל. זה אחרי זה כבר, זה תפס R-A-L. ואז תחילה. וכולי וכולי וכולי. וטוינבי נותן לו לסיים, ואומר לו אחרי זה חבל על הזמן. ואומר לו, תסלח לי, אבל אתה מזכיר לי בנימוס כזה של איש המערב, אבל חזק מאוד. אומר לו, אתה יודע, אתה מזכיר לי את הילד, איך הוא קרא לזה? את הילד הנודניק במשחק בשכונה. והוא לא הבין מה הוא רוצה. אז הוא אומר, יש ילד קטן, טיפש ונודניק, שכשכל הגדולים משחקים, הוא לא מבין שעכשיו זה לא הזמן שלו, אחרי זה ישחקו בגולות. וכל פעם הוא רוצה להיכנס, אז מה הוא עושה? הוא מתקרב לזה וסוחב את הכדור. מכירים? רוצים להרביץ לו? ואז הוא תמיד עושה את זה כשהוא רואה שאמא מסתכלת מהחלון. ואז הוא אומר, הנה, אתם רואים שהוא רוצים לי? ומתבחיין. ותמיד אמא בעדו. ולאט לאט האחים שונאים אותו. אומר לו, טוינבי להרצוג, תשמע. אתם באים, יושבים על היבלת של העולם. אתה יודע מה זה ירושלים? זה פה היבלת. במאה מטר של הקדושה הכי גדולה לנצרות, לאסלאם, אתם, ילד כזה קטן, יושבים פה ואומרים, כל מה שאנחנו רוצים זה רק לשלוט על זה. זה מה שאנחנו רוצים, זה כלום. אתם תיקחו את כל הקרח והמדבר. ואנחנו נשלוט. מה, אתה טמבל? אתם לוחצים על היבלת, וכל פעם שמרביצים לכם, אתם צועקים, איי! וגם רוצים שנרחם עליכם. יש בכם את היודופוביה הזאת שמבקשת רחמים. חזק מאוד. מצוין. יש רק תשובה אחת לשאלה. נכון? באנו ליבלת של העולם, כי אנחנו היחידים שנלחם את טיפת דמנו האחרונה כדי שפה יוקם בית תפילה לכל העמים. אנחנו פוליסת הביטוח של הילדים האומללים בעזה. אנחנו נשחרר את גרמניה מהיטלר, את מצרים מפרעו ואת עזה מהכלבים האלה. אנחנו מגלומנים. זה מה שאנחנו נעשה בעולם. בעל כורחנו. אנחנו נשחרר את עזה מעזה. השיטה היא לא עם הישראליות הזאת שמחלקת. לכולנו זה נכנס, התל אביביות הזאת. עזה? נכון שעזה זה מגעיל? לך לעזה. אתם לא מכירים לך לעזה? כשקשה להגיד אז כמו ישראל, אז אתה אומר עזה. לך לעזה. ואני אומר, זה עזה? למה לא מפתחים את זה? עזה זה עיר החוף היפה ביותר במזרח התיכון. מרסי, כלב פודל לידה. מה זה עזה? דוד המלך? לא היה אף פעם יישוב יהודי בעזה. ואת השטיפת מוח הזאת מוכרים לנו ואנחנו קונים את זה. הבל כזה שטותי. מנוגד, הפוך מההיסטוריה, לא נכון. על מה מדברים בכלל? יריבון חובר בעזה. דוד המלך היה בעזה. פסואל נג'רה היה בעזה. נתן העזתי ומלחמות השבתאות היו בעזה. לא היה בעזה. אבל אתה יכול במושגים ישראלים, בטרמונולוגיה ישראלית, להפוך את עזה לקן צרעות. הדיון הוא איך נפטרים מי. מאיפה זה בא? למה הדיון הוא לא איך נפטרים ממגדל? זה סתם שטיפת מוח. למה הדיון הוא לא איך נפטרים מרמת אביב? אגב, היסטורית, עזה פי 10 יהודית מרמת אביב. זה היה פלשת. בסדר, מדברים על המהות, הנה חינמי, אבל במהות, מסכים עם זה. התפיסה הבסיסית הזאת להותיר היא החטא הגדול. להותיר, אני מדבר במילים מקראיות בכוונה, להותיר פירושו להגיד זה הנותר, תעזבו. אין לנו עם זה מאבק, זה הנותר, זה כלום. הנותרות הזאת היא זו שתהיה לצנינים ולסיכים והיא תשכיח מאיתנו את המגמה. ואז באה המלחמה לעולם ובעל כורחנו אנחנו חוזרים לבירור המגמה. וכשחוזרים לבירור המגמה אז בתוכי מתעורר כוח משיח. וכשמתעורר כוח משיח זה טוב. זה קשה, זה קשה מאוד, אבל זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. זה קשה כשפתאום אתה נכנס לחדר ויש עכבר. אבל אז אתה מתחיל לנקות את החדר, ואז אתה מתחיל לגלות מה אתה עושה פה, ואז אתה מבחין, ואתה יכול גם לאט לאט לגלות שלא כל מה שקופץ למטה הוא עכבר, ואתה יכול גם לגדל דברים יפים. ואז הארץ הזאת יכולה להיות ארץ של גרים ותושבים. ואז בארץ הזאת, כשאתה תדע את המוסריות שלך, אז לארץ, הארץ לא תחניף. עשו לנו עכשיו, עכשיו אנחנו במלחמה, אנחנו לא מזכירים רגעים מהעבר. אבל התפיסה של להותיר היא תפיסה שעומדת מאחורי המון החלטות שאנחנו בתוך עצמנו. אם המחיר הוא שאלה, שתבינו למה אני כל כך מתקומם. אם המושג מחיר הוא שאלה, מותר לשחרר מחבלים. השאלה היא רק המחיר. 1,000, 10,000, 100,000. או שניים ושלושת רבי. אבל אם אין מושג נותר, המושג לא קיים. לא קיים. אין מושג נותר. מאיר, שאלת אותי השבוע על ילדים. אנחנו לוחמים בילדים? צריך לברר דברים ברורים. כששאול אומר לעמלק שהוא הולך להילחם בו, כתוב... לפני שהוא פונה לעמלק למלחמה, הוא פונה, לעמלק הוא לא פונה, הוא הולך להילחם. אבל כתוב אל שהוא פונה אל הקייני, ואומר לקייני, סורו רדו מן העמלקי, פן אוסיפך אמו. מי היו הקייני? בני יתרו. גירים, בני עמנו. הוא אומר להם, חבר'ה, או שאתם מתנתקים משם, יש לכם שעתיים. או... שאתם חלק מזה. אין אפשרות שלישית. היא לא קיימת. סודאי שאנחנו צריכים ללמד, אנחנו צריכים ללמוד, הייתי שלשום אצל החבר'ה בסורוקה, רק לשבת וללמוד מהעוצמות של כל אחד, זה 9,000 שיעורים של כולנו ביחד. הם יודעים פי 1,000 מאיתנו בחוש איפה המוסריות נמצאת ואיך זה עובר וכמה בחוש ולכוון ו... אבל הדיון המתמשך הזה על כל מיני מושגים שלא תופסים בכלל את הנקודה שאנחנו נכנסים אליהם. המושגים האלה של שכאילו אני מבחוץ לעניין הזה, כאילו ויתרתי על החלום, כאילו לא באתי פה להקים בית תפילה לכל העמים. אז בשביל מה עברתי את הירדן? כי אתם עוברים את הירדן ואם לא המים באים ושוטפים אתכם. זה לא המקום שיכול לאפשר את הדיון, המקום הזה רוצה את החיווי והפריזי והיבוסי. למה הם פה לפנינו? הם פה לפנינו כי זה הטבע האלוקי שהקודש סופח לתוכו את כל מה שרוצה להגיע אליו, שחותר אליו. והחיווי והיבוסי וגם המלאיקי הזה שמתחת למנהרות עכשיו, שמתחת לקיבוץ בעין השלושה, אני לא יודע איפה אפילו, גם המנובל הזה שם למטה בתוך תוך תוך תוכיותו, איך כתוב ברב קוק? שגם המלאק אינו נמחה מתחת השמיים, אבל לא מעל השמיים. גם המלאיקי הזה שסופח את תוכו לשם, אל תוך המנהרות, מבין שפה המקום שיהיה משהו. הוא תופס את זה. ואז יש לו מלחמה. זה מלחמה כמו של פרזית בגוף, כמו של חיידק בגוף. זו מלחמה, זו מלחמה, זו מלחמה ממשית, זו מלחמה ברורה, זו מלחמה של כל שנייה. אי אפשר להתבלבל, אי אפשר לרגע להגיד, אוקיי, עכשיו הפסקת אש עם החיידקים. כי גם החיידקים צריכים עכשיו קצת לפתח. את מה? את הרס הלב מחדש? את מה? יש הפסקת אש. 100%, גמורה. רוצה להיות גר תושב? אין בעיה. תתחיל בדגל לבן, ואז תצייר עליו את עשרת הדיברות.
למה זה לא חלק מהשיחה?
אני לא שומע את זה. בסדר? זה הקושי הגדול. אין אמירה של בית תפילה לכל העמים. אם לזה אתה מתכוון, אז אני מסכים איתך 100%.
מה המדוקים?
של בית תפילה לכל העמים? כן, אנחנו באנו הנה כדי להביא גאולה לעולם. אנחנו יודעים מה אנחנו באנו לעשות פה. באנו הנה מתוך תפיסה שאנחנו רוצים שתהיה גאולה שלמה לעולם הזה. אחרת אני לא מבין את המסעות האלה, אני לא מבין מה אני, לכן התחלתי באילה מסי, אני לא מבין מה אני מחפש פה, לא מבין. אני לא מבין מה, אני, טוין בי צודק. החצי הזה שבי, מיואש מהחצי הזה שבי. זה הייאוש שאוכל את כולנו. עכשיו זה לא יעזור שאנחנו נהפוך את החצי הזה שבי לחצי הזה שבי למלחמה בהפגנה בין הירושלמי לתל אביבי. אנחנו יודעים להעלות את החמאסניקים להיות גרים תושבים ולא יודעים לדבר עם התל אביבי והירושלמי. זה הטרגדיה. זה שני חלקים בתוכי, לזה קראתי טיפול משפחתי, אנחנו צריכים לעבור טיפול. אנחנו צריכים לעבור, אף עם לא עבר את מה שאנחנו עברנו ב-60 שנה האחרונה. אין דבר כזה, אדם לא יכול לעמוד בזה. אדם שפוי, זה כמה גלגולים. זה כמה גלגולים. יושבים פה אנשים. שחוו את השואה ואת מלחמת העולם הראשונה והשנייה, וחוו את מה שקורה עכשיו. אנחנו עם שאנחנו כולנו יונקים את זה. צריך להיות כלב כדי לעמוד מול כל המציאות הזאת ולהגיד, אתם יודעים מה עשה כלב? כלב בעיקר, אתם יודעים מה הייתה התכונה של כלב? שקט. ויהס כלב את העם אל משה. אתם יודעים מה הדבר המרכזי שאנחנו עושים כשיש בעיות? רעש. זה הדבר המרכזי. אנחנו כל הזמן מרעישים. יודעים שהורסים את המלחמה תוך כדי. משגעים את כולם, משגעים את המערכת, אבל אנחנו חייבים להיות ברעש. הפעולה הראשונה שכלב עשה כשהוא שמע את הרעש, זה ויהס כלב את העם אל משה. והיא אומר, כשתשתקו ותפנו את המבט שלכם למשה שיכול למשות את כולנו, אז אתם תראו שאלו, נעלה, יכול, נוכל, ירשנו אותה. אני יודע שיש נפילים ובני ענק. הדיון הוא עכשיו לא כמה נפילים יש ולא כמה בני ענק יש. הדיון הוא אחד. אם חפץ בנו השם, והביא אותנו. מה זה אם חפץ בנו השם, מאיר? בית תפילה לכל העמים. לשם אנחנו הולכים. זה המגמה. ואם הולכים במגמה הזאת, למה לא מדברים כך? כי אוטומטית נתרגמים את זה למושגים מעצבנים, כי זה ויכוח בין ירושלמים לתל אביבים, במקום לתרגם את זה נכון. בית תפילה לכל העמים זה הדבר הכי יפה שאפשר להגיד בעולם. אם רק נדע לעצמנו, אפילו לא אחד לשני, כל אחד לעצמו להגיד את זה. לעצמנו. עכשיו, ברור לי שזה מה שהנשמה היהודית אומרת. שמעתי היום אחר הצהריים שמתחילת המבצע 1,500 יהודים עלו לארץ. 1,500 יהודים. ודאי? 1,500 יהודים עולים לארץ מתחילת המלחמה. ומה?
20% מהם גרים בדרום.
נו, ברור שהנשמה הישראלית מדברת את הדברים האלה. זה ברור. ואתה שראיתי מה קרה בפריז, אבל הם לא נסעו למיקרונזיה.
נכון.
והם לא נסעו לפיג'י. הם הגיעו הנה. הם הגיעו הנה. ביררתי עם החבר'ה, ביררתי, שאלתי את החבר'ה הצרפתים, שאלתי אותם, תגידו לי, בסך הכל מהחבר'ה שיוצאים, כמה לכאן, בסך הכל וכמה לא, הרוב לכאן. זה לא אמין, זה לא היה בקום המדינה, זה לא היה אף פעם. ברור שהנשמה היהודית מדברת משהו. זה פשוט. השאלה היא מה תופס יותר את הרעש. זה גם נאמר פה, אבל זה כזה קטן ביחס לכל. זו הסוגיה. הסוגיה היא החיילים הבודדים האלה. הסוגיה היא הורים שלא היו בארץ אף פעם ובאים עכשיו פעם ראשונה לארץ. אבל הילד שלהם מבין מבפנים, לא יודע מאיפה בכלל, שהוא רוצה להקים בית תפילה לכל העמים בלי להגיד את זה, בלי לדעת להגיד את זה. עכשיו, אני לא מעל אף אחד, אני לא מתחת לאף אחד, אני עברתי את שני החלקים האלה. אני עברתי, כשאתה הולך לפסיכולוג, אז הוא שואל אותך, איפה היית כשהיית בן 7? אז אני בגיל 7 הייתי בששת הימים. אז גם הילד שלי היה שם. אני עברתי שני דברים, היה הסכמה עד כאן, ופתאום נהיה מכאן, ולא היה ברור אף פעם. אני הבנתי שכדי להיות נחמד, אסור להגיד את המילים האלה, וכדי להיות כך, אני צריך לברר מה שלומי. ולא להשתפק כל הזמן במנטרות. אין סכנה קיומית, יש סכנה, מספיק עם הדבר הזה בכלל. מי הבטיח לך? מי נתן לך פוליסת ביטוח? מדינת החשמונאים הייתה יותר גדולה ממדינת ישראל. לא היו מנהרות כאלה. זה שאני אומר, אין פוליסת ביטוח, רק מחזק את האמונה שלי בצדקת הדרך ובמלחמה ובבירורים ובעשייה ובהמשכה. זה רק מחזק את זה. מה יש? יש ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם. ואלה מסעיהם, וכל זה לא נועד כדי שנצא מזה. זה לא נועד כדי שיהיה שקט. זה לא נועד, הספר שבו הכי כתוב התשקוט הארץ, והתשקוט הארץ זה ספר שופטים. וזה ספר שמתאר איך זה לא מביא לכלום. אז מה עם התשקוט הארץ? ושם היא לא שקטה שנה, 40 שנה. כלום. אם זה לא מביא אותי למהלך, זה מרחיק אותי. אנחנו מסיימים את ספר שופטים במקום עצוב מאוד מאוד מאוד. יש דיון עם פילגש בגבעה ופסל מיכה היו בתחילת התקופה או בסוף התקופה, אבל ברור שהמקרא שם אותם בסוף של ספר שופטים, מסיימים את ספר שופטים עם הגלולה הכי מרה. פילגש בגבעה זה שישראל יכולים להפוך לסדום. אבל ותשקוט, 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 היינו הכי חזקים שיש. הסיפורים הכי יפים, אורי אורי דבורה, אורי אורי דברי שיר, ומלחמת בועז ומדיין, הכל פילי פלאות. ואהוד בן גירה, וכל מורשת הקרב נמצאת בספר שופטים. אז מה? למה שאני אתרגש מזה? זה מה שספר שופטים בא לברר. ואיש לשבטו, וכל אחד במקום שלו, והכל מסודר. וזה האקורד שמסיים. וכבר יש משכן, ויש אלי, ויש בני אלי. וכך מסתיים ספר שופטים, וצריך להתחיל את הכל מההתחלה. שזה לא מההתחלה. זה להרים את הכל, אבל צריך להביא מישהו שיגיד, באתי הנה לבנות מקדש. באתי לבנות בית מקדש. אני משוגע. זה מה שבאתי לעשות. זה הרגל הרביעית של המרכבה, זה דוד המלך. לא באתי לפתור כלום, באתי לבנות את המקדש. וככה אומרים תהילים, ועם הטקסט הזה של בוני המקדש הולך היום כל יהודי לקבל כוח. כי קם יהודי והגדיר הגדרה. והוא מגדיר למי הוא יהיה המקדש הזה. תראה את התפילה של שלמה ושלו. הוא מגדיר שהנוכרי אשר יבוא, יתפלל, ויענה מיד. באתי לבנות מקדש לעולם. עצרתי מקודם, ואז נעמוד. כן.
הרב, יש סוגיה שאני ככה מתחבק בה, העניין גם הרב הזכיר את
איך קוראים?
אריה.
כן.
העניין של תומת קרי, אז באמת הנקודה שאנחנו יודעים על מלך המשיח שהגיע בעזרת השם, אז איזו שהוא יקבץ לחמת מלחמות ישראל, יקבץ ככה את כל האומות, ויעשה פה איזה הנהגה משותפת כזאת גלובלית. אז שמעתי שבאמת מהרב יובל השרוף, שהמלחמות זה לא מלחמות פיזיות, לא אגרוף הברזל. באמת, תפיסה כזאת משותפת.
ברור שחלק ממה שמופיע ברמב״ם בסוף זה כבר מלחמות רוחניות. ברור.
ופשוט יש את ההנהגה שעכשיו לפני מה היה מסיבת עיתונאים עם ביבי ושר הביטחון עם בוגי, וכל שתי דקות ביבי הזכיר את הנקודה של המהלך שהוא רצה בהתחלה הפסקת אש כדי שיהיה דעת הקהל העולמית. כל שתי דקות...
בוא, אני לא, ארי, אני לא רוצה להיכנס לפרטים. אני גם, אני בכוונה ברחתי מהם. הם כולם מייצגים דברים גדולים, 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 ואנחנו, ככל שאנחנו נתחזק ולא נעסוק בביבי ובוגי, אלא אנחנו נעסוק בנו, נעסוק בנו, נעסוק באיך אנחנו מרימים. במלחמה הזאת, נורא קל להבין, זה איך מאבחינים, אבל בזה אני חייב לעמוד נורא מאוחר, איך מאבחינים מתי זו מלחמה שהיא באמת מלחמת השם. במקום שאתה נמצא, באותו מקום שאתה נמצא, אתה בהשגחה פרטית נמצא שם. אתה איפה בשדה אליהו?
בקשת.
בקשת, אתה בהשגחה פרטית. זה שעכשיו אתה בקשת ולא בעזה, זה השגחה פרטית. אתה לא לוחם פחות בקשת מאשר בעזה. ובלבד שאתה מבין שהתפקיד במלחמה הזאת הוא לחזק את האמונה הגדולה בדרך שלנו. זה נותן כוח, זה נותן עוצמה לחזק את האמונה בפועל, במעשים, בדיבורים, במחשבות, וטרף זרוע אף קודקוד, כתוב אצל גד וראובן. איך כתוב שם? אחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה, קראנו בשבוע שעבר. אז הפשט הוא שאני פה, אני גם במלחמה. אני פה, אז בהשגחה, אני עכשיו נמצא במקום שאני נמצא, ואני מברר עם עצמי איך אני מרומם את התפיסות שלי, של המעגל הקרוב לי, של עוד מעגל, איך אני מרומם את התפיסות למה מתעורר במלחמה הזאת, למה מתברר פה, למה אנחנו רוצים לברר. וככל שהדברים מתעוררים יותר, ומתבררים יותר, ומתרוממים יותר, זה שכן מעלים או לא מעלים, יכול להיות שיש דרך פוליטית שהיא נכונה, אני לא מבין בזה בכלל, מה אני מבין בזה? יכול להיות שזה הדבר הכי נכון, יכול להיות שלא. השאלה היא, איפה אתה? ואיפה אני? אתה מבין? איפה כל אחד ואחד מאיתנו בתוך הדבר הזה? האם אני מעלה את עצמי? האם אני מעלה את עצמי למקום של והורשתם ואז וישבתם? אני לא מתבלבל, אני רואה פה את הלא תותירו ולא מתבלבל, ולא בא מאיזשהו מקום מתנשא, אלא בא ממקום שמבין שבאתי הנה, כי הקדוש ברוך הוא אמר שמהארץ הזאת ייבנה בית השם. לכן באתי. אז זה היה הוויכוח הגדול בעולם. אותם יהודים חרדים לדבר השם שהם אוהבי ישראל גדולים, והחליטו שהם לא משתתפים בתוך הדבר הזה. ממה זה נבע? כי הם אמרו, אנחנו נבוא כשזה יהיה ברור שזה רצון השם. כמו שאת התל אביבי אני מכיל, את זה ודאי שאני מכיל. ודאי, 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 את הכל אני מכיל. מבין לחלוטין. כבר לא במקום שבו הדרך הזאת שאני יצאתי משם מזמן, מכיל הכל. כי מהכל ביחד נוצר פה ברור גדול, עמוק, של אנחנו פה כדי להביא לעולם את בית התפילה לכל העם. דוד המלך. זה המהלך, זאת השאיפה, לשם אנחנו הולכים, וכשיודעים שלשם הולכים, ברצפת בית הכנסת בעזה מצאו פסיפס גדול גדול גדול. אתם מכירים את הפסיפס? הוא נמצא במוזיאון ישראל. מה זה?
אחד הכי יפים.
אחד היפים שיש, ובפסיפס הזה כתוב דוד מלך ישראל. וכתוב שם דוד ביוד דלת ואב יוד דלת. זה מופיע תמיד דוד בלי יוד, זה מופיע פעם או פעמיים דוד עם יוד. מה זה? בדברי הימים. זה מופיע פסוק מדברי הימים של דוד עם היוד, והכוח הכי דודי מתברר מהמקום הזה, מהעזות הזאת. נכון? ירושלים וירושלים. מאוחר, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוחות, בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם.